על הדרך, שיחות עם טובי פולן. אז אנחנו שוב על הדרך, ועל הדרך בחברותה. חשבנו שנהיה קצת יותר משתתפים, אבל בסופו של דבר אנחנו כאן שלושה. גבע קראוז, שהעלה את הרעיון לשוחח על מה שקורה ברחובות בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, ההתעוררות, או איך שלא נקרא לזה, תכף נדבר גם על זה. ורן עציון, שנמצא גם ברחובות, אבל גם על המסכים, במקומות אחרים שהם לא תל אביב או ירושלים דווקא, קיסריה למשל, שזה דבר משמעותי מבחינת המחאות. אז קודם כל ערב טוב גבע, ערב טוב ערן.
ערב טוב.
סבב קצר, ערן, איך אתה, אנחנו בערב שנראה חצי דרמטי כזה, אז כמה מילים על, בלי להיכנס לשמות והכל, אנחנו באמת רגע לפני שינוי דרמטי, כן או לא עסקה, כן או לא הפסקת אש, איפה אתה רואה את זה?
זה נראה באמת שיש פה התלכדות של כמה וקטורים שעשויים, אני מקווה סוף סוף להביא באמת לאיזושהי תפנית. חשבתי כבר הרבה זמן, ואני חושב ככה גם הערב, שהכוח החזק ביותר, המשמעותי ביותר, בכל המציאות הכאוטית הזאת, זה ממשל ביידן, שמשך הרבה מאוד זמן, בהתחלה גילה איפוק גדול מאוד, במה שקשור לישראל, ועם הזמן לאט לאט החריף את צעדיו, וכנראה, אני אומר בזהירות, זה נראה שבימים האחרונים ככה בבת אחת שחרר סל של צעדים ואולטימטומים ואולי גם מעבר לזה, וכנראה שזאת הסיבה לתפנית שאנחנו רואים בגישה של נתניהו, של הממשלה, בדילול לקוחות, אולי בהליכה יותר מהירה לעסקה, במנדט לצוות המסע מתן, כל הדבר הזה. אני רק אגיד שכן, לדעתי, יש פה קשר גם למחאות, כי בסופו של דבר האמריקאים, נקרא לזה, מעדיפים לפעול בתנאים שברור שיש להם גם לגיטימציה פנימית, ומה שאנחנו הראינו להם ברחובות זה שהעם איתם, ואני חושב שזה תרם להחלטות שלהם.
כן, זה, אתה כתבת, דיברנו לפני הקלטה, כתבת מאמר מאוד מושקע וארוך, מעבר לשרשורים ולטקסטים שאתה מעלה ברשתות החברתיות, בפייסבוק, סליחה, בטוויטר, כתבת בזמן ישראל היום, ואני מפנה את מאזינינו, עוקבינו לקרוא את זה, זה ממש מרתק, וזה מתחבר לדברים שאני כותב כבר כמעט חודש, על איך נקלענו לתוך לימבו, לתוך איזשהו חור שחור, שבאמת, מי היה מעלה על דעתו? אני ידענו שיש בעיה פלסטינית שיום אחד התפוצץ אלינו, ידענו שיש כיבוש שאי אפשר להחזיק אותו לנצח, ידענו שאנחנו אולי לא אימפריה כמו שחשבנו ושדברים יקרו, אבל באמת כל הדברים מצטרפים לפיצוץ גרעיני כמעט, בלי להגיד את המילים האלה, כי יש כאלה שאנחנו מכירים באותם בשמותיהם, שגם מציעים דברים כאלה, אני לא יודע אם ראיתם בשעות האחרונות, כמה מהחכמים, לפחות מהמקצוע שלי ושל גבע לשעבר, כשיש להם הצעות שונות ומשונות. גבע, אתה גם עוקב וקורא ומכיר לא מעט מקורות זרים, מכל מיני מקומות בעולם, סוג של תחביב מוזר שאתה אימסת לעצמך. איך אתה רואה את הדברים? זה המחאה שהביאה לדברים, זה ארצות הברית שהביאה לדברים, לשינוי הזה. מה הוליד מה פה בסיפור הזה? ואנחנו, צריך להגיד, אנחנו מדברים בדיוק ביום החצי שנה לטבח עצמו, לא למלחמה, כי זה סיפור אחר ואולי אפשר לדבר עליו בנפרד. כן, גבע.
כן, קודם כל, אנחנו, אתה יודע, עד שתערוך ונשדר, אנחנו לא יודעים עוד מה יקרה, ובעסקה הזאת לצערנו יש צד שני בשם סינואר, שהוא בלתי צפוי, ואנחנו לא יודעים מה היכולת בסוף של האמריקאים באמצעות הקטרים והמצרים ללחוץ עליו, אז תמיד יש פה משתנה בלתי ידוע. אני רוצה לחזק את מה שערן אמר, אין לי ספק בכלל, שוב, לא מידע פנימי, כי אני לא נמצא בבית הלבן, אלא רק מקריאה של העיתונאים שנמצאים בקשר עם האמריקאים, עיתונאים טובים מאוד, מקורות אמינים שאני עוקב אחריהם ומקפיד לקרוא, שביידן, כנראה באופן אישי, אחרי שהיועצים שלו כבר לחצו עליו הרבה מאוד זמן, קיבל את ההחלטה לשים סטופ לאירוע הזה, הוא קיבל את ההחלטה הזאת אחרי התקרית שבה נהרגו עובדי הסיוע, שחלקם היום קראתי היו בכלל קשורים למודיעין הבריטי, ככה פורסם. הייתה לו היכרות אישית עם ארגון הסיוע הזה, וברמה הזו בסופו של דבר לפעמים גם ברמה הזאת של נשיא ארצות הברית להיכרות האישית יש משמעות. בנוסף, הוא התחזק קצת בסקרים בתקופה האחרונה, והוא הבין שהכניסה בנתניהו כנראה באופן אישי לא מזיקה לו, אולי אפילו עוזרת בסקרים, וגם הבחירות מתקרבות, והוא פשוט לא יכול להרשות לעצמו עוד 50,000, 70,000, 100,000 הרוגים ברפיח, בעזה, בתקופה שלפני הבחירות. אני לא מאמין שהוא חושב באמת שיש לו סיכוי להביא את הדיל הסעודי או דיל גדול או משהו כזה. הוא רוצה לעצור את המצב, להקפיא אותו, להרגיע אותו. והוא, לפי מה שפורסם, שוב, בשיחה האחרונה עם נתניהו, אחרי האירוע הזה, פשוט נתן הוראות, לא שאל שאלות, לא ביקש בקשות, נתן הנחיה ברורה לגבי מחסום ארז, לגבי נמל אשדוד. התזמון של הכוחות, אני לא יודע אם זה קשור או לא, היציאה של האוגדה, יכול להיות שזה תוכנן קודם ורק הצטלב במקרה, אבל זה בטח לא הזיק. ומה יקרה בימים הקרובים? אנחנו נראה, אני לא פוסל את האפשרות שבסופו של דבר, אם לא תהיה עסקה קטנה כרגע, ביידן יאשר לישראל להמשיך במבצע הצבאי ברמה כזו או אחרת, אבל האמריקאים החליטו שהם לא יכולים לספוג עוד הידרדרות במצב, והם מפעילים את כל משקלם כדי שזה יקרה. האם כל משקלם יספיק? זה אני לא בטוח. היא רואה את המחאות בטלוויזיה, וזה גורם לה לחשוב שהיא צודקת, ופלוסי היא שם מאוד מאוד חזקה.
כן, זה פלוסי שמצטרפת לשומר, שמצטרפים לתומאס פרידמן ולכל שאר היהודים הטובים סביב וושינגטון.
ביידן היה האחרון, היה האחרון שעוד עמד בפרץ.
כן,
כן, אבל יש פה כן, אלמנט כן, נוסף כן. שאני חושב שהוא היה מכריע, אני לא סותר או חולק על שום דבר שגבע אמר, אבל אני חושב בכל זאת שהקש ששבר את גבע ביידן לא היה אירוע הומניטרי ולא הסקרים, אלא דווקא הנושא האיראני. הסיכול הישראלי הזה בדמשק, בדיפלומטיק קומפאונד, ההרג של הבכירים, האמירות האיראניות די חסרות התקדים, שמבחינתם נחצה פה קו אדום, הייחוס הברור של ההשתוללות הישראלית לחבל שארצות הברית לכאורה נותנת לה, כל הדבר הזה סתר לחלוטין הבנות חשאיות שהיו בין האיראנים לבין האמריקאים, על אי תקיפה הדדית בעיראק ובסוריה ובזירות נוספות, וזה בעצם איים להגיע למצב של באמת הידרדרות אזורית, אנחנו עוד שם, זאת אומרת זה עוד יכול לקרות, מה שנקרא as we speak, אנחנו, עכשיו יכולה להישמע אזעקה, וטילים איראנים יכולים לקרות.
כן, היו כמה, אבל, כמה שיגורים וירוטים אם בכלל באזור
כן,
צפת.
כן, אבל כל זה עדיין סגירת כללי המשחק. כן. החשש הגדול הוא שעמדה ועדיין עומדת להיות פה עליית מדרגה מאוד משמעותית, שעלולה לפתוח את הפתח, לשערי גיהנום של מלחמה אזורית, זה הדבר שביידן בשום אופן לא יכול להרשות לעצמו בהקשר הפוליטי ובכלל, ואני חושב שבסופו של דבר זה היה הטריגר, ולכן מי שקיבל את ההחלטה אצלנו, זה מעניין לשאול מי זה היה, כן? כי נתניהו היה באותו זמן...
אתה מאמין שיריב לוין נמצא בפוזיציה שמסוגל לקבל החלטה מהסוג הזה?
אני כבר מאמין להכל,
אוקיי.
אבל, וברור שהחלטה כזאת היא מתגלגלת, זאת אומרת, זה לא מתקבל בכמה שעות שבמקרה נתניהו לא היה, ועדיין, יש פה סימני שאלה, יש פה סימני שאלה מאוד קשים, ומי שקיבל את ההחלטה הזאת, בעיניי לקח סיכון שהוא בלתי סביר בעליל, בהקשר שבו אנחנו נמצאים, הוא ידע שהוא נוגד את האינטרס האמריקאי, ואני חושב שבמידה, יותר מכל דבר אחר, מה שקרה פה, אם אכן אנחנו צודקים בהשערותינו, ויש פה עכשיו הורדת גרזן אמריקאית, מה שהביא אותה, זאת ההחלטה הישראלית על הסיכול בדמשק.
זה ברמה של ארצות הברית. אגב, דיברנו על זה בשיחות קודמות בינינו, ערן, על באמת על המנופים, וכל פעם מחדש, מול באמת אנשים שהכי מבינים באמריקה, לא רוצה את כל השמות עכשיו, אבל באמת כתבים ופרשנים מכאן ומשם, פשוט כולנו הסתכלנו, כולם הסתכלו בתדהמה על זה שאין היום, אין כאילו leverage לאמריקאים מול הממשל, מול המשטר הישראלי.
יש, הם בחרו לא להשתמש בו.
אוקיי, אבל לפחות המילים
ידענו
כבר
כל
לא
הזמן
עבדו.
שיש.
המילים או הדברים שעשו לצורך העניין עד היממות האחרונות, פשוט זה היה עזות פצח שאני פשוט נדהמתי לראות אותו קורה. ואתה יודע מה, ואחרי שמסתכלים על התוצאה בתום 6 חודשים מהטבח ומשהו כמו, מה אנחנו כבר 3 חודשים אומרים שבעצם אין מלחמה, אפילו הפרשן הצבאי מאוד מוערך של הארץ, עמוס הראל, אמר לי, זה עוד לחימה, המלחמה נגמרה לפני כמה חודשים כבר, נדמה לי שכולנו פחות או יותר הסכמנו על זה בשיחות אחרות, ועדיין כל מה שהם אמרו, כל מה שהם ביקשו, נעשה ההפך. אני זה די הדהים אותי, באמת, לא חשבתי שנגיע עד לשם. אבל התכנסנו גם, אולי בעיקר לדבר על מה שקורה כאן, ומשהו קרה בשבועות האחרונים, מוטי קריסטל, אחד האחרונים ששוחחתי איתו, שגם מתעסק, היה פעם משא ומתנים, ויודע דבר או שניים בנושאים האלה, אמר לי שלפני משהו כמו שבוע או שבועיים, המשפחות הבינו שעובדים עליהם בעיניים. ותגידו לי אתם, כי גבע ואני לפחות מסתובבים בתל אביב בכל השבתות האלה, ועברנו מכיכר החטופים שם במוזיאון, שזה הסוג של אווירת נחיים וקריאת שמע ישראל ושירים עצובים וכל מיני כאלה, למחאת הבימה די ספורדית, מוזרה ולא ממוקדת, משם לקפלן באמצע ואחר כך לשם לקפלן בצד השני ולשער בגין וכו'. אתמול, שזה המשיך את מה שהיה בירושלים בשבוע שעבר, אנחנו מדברים עכשיו, זה יום ראשון, אני מדבר על מוצאי שבת, פתאום הכל התאחד לאגרוף אחד. מה קרה? ככל שאתה מצליח להסביר, באמת הבינו פתאום משהו שאנחנו ראינו מהרגע הראשון?
תראה, אני קודם כל רוצה לתאר מה קרה, כי חשוב לי בהזדמנות הזאת שיש לנו, אתה יודע, את המקום והזמן לדבר על זה, משהו שכמעט לא תואר בתקשורת בשום דרך מדויקת, התקשורת הישראלית, אנחנו דיברנו עליה הרבה על רמתה, ובשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, כשאני נמצא ממש פיזית בשטח ורואה את הדיווחים, אז כמעט שום דבר עם מה שאנשים קוראים, מי שלא היה שם ונחשפים לתקשורת, לא יודע באמת מה קורה. נקודת המפתח הייתה באמת בשבוע שעבר, בעצרת במוצ"ש, כשבמידה מסוימת, עם תכנון מראש, במידה מסוימת אני חושב בלי תכנון מראש, עמוק, אצל חלק ממשפחות החטופים, יש שם הרבה משפחות עם דעות שונות, באמת חלה קריסה, באמון שהם נתנו בכל הגופים הרשמיים שהם עבדו מולם. היו כמה משפחות שהקריסה הזאת הייתה אצלם כבר מוקדם יותר, והם פרשו והפגינו בשער בגין בקריאה וכל מוצ"ש, ואני הצטרפתי אליהם ושרפו בדורות, אבל הם היו בודדים. בשבוע שעבר חלק נוסף מהמשפחות, שגם לא מזוהים עם המחנה הפוליטי שמנוגד לממשלה, להפך חלקם היו הזדהו ומזוהים עם נתניהו בעבר ועם אנשי הליכוד, אנשים שגם הם וגם סביבתם הקרובה הם מגיעים מהמקומות האלה, נשבר אצלם משהו. מה בדיוק גרם לשבירה? אמרו לי כל מיני דברים, אני לא רוצה להתייחס כרגע יותר מדי, יש פה דברים שהם קשורים לפרטיות של המשפחות וגם לעניינים של פוליטיקה פנימית שהיו שם במטה החטופים, אבל בסופו של דבר, אם הדברים שאפשר לדבר עליהם בלי להיכנס יותר מדי לפרטיות שלהם, הדברים שהם פורסמו, הם הבינו, וזה פורסם בתקשורת, וזה לא סוד, שנתניהו משך את המסע ומתן הרבה מעבר לצורך. עכשיו, יכול להיות שהמסע ומתן לא היה מתקדם גם אם הוא לא היה מושך אותו, בגלל שבצד השני נמצא סינואר, אבל הוא משך את המסע ומתן שוב ושוב ושוב, ומרח אותו בלי להגיע לשום תוחלת, ואת זה הם הבינו, והם הבינו שאם הם לא יקומו וינצלו את הכוח הציבורי שלהם, את המעמד שלהם, אחרי שכל כך הרבה חבל הם נתנו לממשלה, ואחרי שבעצם המלחמה העצימה נגמרה, זה לא שעכשיו אנחנו בעצם, הצבא נמצא עם 5 אוגדות ומחפש את החטופים מבית לבית, זה כבר לא קורה, הם מחפשים מודיעין פשוט שם, נשבר אצלם, והם באמצע עצרת החטופים שהייתה במוזיאון, עלה על הבמה אחד ההורים ואמר, גמרנו עם ההצהרות האלה, אין יותר עצרת, ואני קורא לכולם לבוא וללכת איתי עכשיו לשער בגין, ששם היו המשפחות שפרשו כבר קודם. עכשיו, אני הייתי בנקודה הזאת בשער בגין, וכבר עמדתי ללכת הביתה. במוצאת שעבר, עמדתי כבר ללכת הביתה, נרגע, ופתאום אני רואה מולי אלפים, 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 אני לא יודע, 10,000, 15, 20,000, לא יודע, לספור, שמגיעים מכיוון כיכר שאול המלך. באותו רגע נוצר גם סיכון ביטחוני עצום, כי כל האזור של שער בגין היה חסום לידי המשטרה, היה שם מעבר של מטר או שניים. אני ועוד כמה אנשים שהיו שם, גבי לסקי שהייתה איתי ואחרים, ניגשנו לשוטרים והתחננו שיפתחו את המרווחים כדי שלא יהיה דוחק ואסון, זה לקח קצת זמן, בסוף השוטרים הסכימו. הגיעו האלפים מכיכר המוזיאון שהיו עם משפחות החטופים בראשם, הם חברו למשפחות החטופים הקודמות, הגיעו גם האנשים שהיו מההפגנות בקפלן, מהצד השני, וכל זה התלכד להפגנה מאוד מאוד סוערת, כשהצעירים אחר כך ירדו לאיילון, זאת הייתה ההפגנה הכי סוערת שאני ראיתי מאז ליל גלנט, השוטרים היו די עובדי יצות, נסו לרדוף אחרי האנשים, היה זעם גדול שתודלק על ידי משפחות החטופים, שעמדו שם חלק ופשוט צרחו את נשמתם, ואפילו אני, שאני מפגין הכי רגוע, אני לא הייתי באיילון בחיים שלי, לא ירדתי, אני לא חוסם כבישים, לא כלום, הלב נקרע, והזעקה, הצרחה שלהם, אני לא מדבר על צרחה מטאפורית, צרחה אמיתית, עמדו וצרחו שם על הגשר, זעזעה את כל מי שהיה שם ושברה משהו, וזה המשיך אחר כך בירושלים, והמשיך גם אתמול, ששוב, בכלל לא הייתה, הפעם הראשונה לא הייתה עצרת חטופים במוזיאון, אז הפסטיבל, הדיכאון או העצב שהיה שם במשך החודשים שריכז עליו חלק גדול מהאנרגיות ושאב חלק מהאנרגיות נגמר, המשפחות, חלקן, לא כולם, הגיעו לשער בגין, הייתה את העצרת של קפלן שבוטלה ועברה להיות קרובה יותר בצומת עזריאלי, שזה מרחק של כמה מאות מטרים בלבד משער בגין, והכל התנקז למקום אחד, שבו המשטרה, בכישלונה המוחלט ובחוסר השכל של מפקדיה ובשירות שהם מנסים לתת לשר הטיק טוק שלהם, שלא יהיה איזה חסימה לכמה מאות מטרים, גרמה לנזק שנגמר במספר נפגעים והיה יכול לגמר הרבה יותר גרוע, וכמובן גם רק מתדלק את הזעם ואת האנרגיה של המוחים. אתה יכול לספר על זה, אתה ראית את הסמויים שבאים ללב ה... ללב ההפגנה כדי לחפות איזה לפיד או איזה חצי מדורה, ומתנפלים שם על קשישים וילדות ונשים בגלל איזה רבע גרם אש. אני ראיתי אותם מנסים לחסום עשרות אלפי אנשים באמצעות איזה שני ילדות בנות 20 וגדר, ומסתכלים
באסון. החזיקו איזשהו חבל, החזיקו איזשהו חבל שאסור היה לעבור אותו, ואז שוטרת אחת חטפה, פשוט העיפו אותה על אנשים.
מסתכנים באסון ערד 2, פשוט יכול, אם הייתה אזעקה באותו רגע, או טיל, היו שם, זה יכול להיות אסון נוראי.
זה חשבתי לא מעט, אפרופו איראן.
כי הדוחק היה נוראי, והם חסמו אותה, וכל זה בשביל מה? אני צריך להסביר לצופים שלא, למאזינים שלא נמצאים שם, כדי שלא תהיה צעדה צפונה, ב-11:10 בלילה, כשיש איזה 50 מכוניות אולי, למרחק של 500 מטר, קילומטר. לא חסימת כבישים נוראית, הרבה פחות ממה שהיה בעבר בזמן ההפיכה המשטרית, גם אין דרך להציץ כל האנשים.
וגם אז צריך להגיד שרוב האנשים התפזרו, לפי שעון החורף קיץ כמובן, איכשהו שעה, שעתיים אחרי הקליימקס, ועד חצות לא נשאר זכר לכל הסיפורים האלה.
מדובר בחסימה קטנה, זניחה, שגם אין דרך להימנע ממנה.
במקום לתת לאנשים להוציא אנרגיה, הם מלבים את הזה.
גם אין דרך להימנע ממנה, כשאתה רוצה לפזר כל כך הרבה אנשים דרך ציר די קטן.
כן.
במקום להבטח את המפגינים, במקום לשמור עליהם, במקום לתת להם את תחושת הביטחון ולהימנע מכל מה שיכול לקרות, המשטרה באה, ואני לא משלים את השוטרים שהם חבורת צעירים, חסרי ניסיון, אלא את המפקדים שלהם, שרובם בכלל לא נמצאים בשטח, הם באים במטרה אחת, למנוע איזה חסימת כביש שלא תהיה תמונה, שירצו את השר, ולשם זה הם פוגעים בחופש המחאה, והם מסכנים חיים, שאתמול זה נגמר, היה מרחק של כמה עשרות מטרים ממני, נגמר כמעט ברצח.
כן, אירן, אתה ראית לאורך, גם בתקופת ההפיכה המשטרית, וגם בחצי שנה האחרונה, היית בכמה מקומות, גם באזור ירושלים, גם גם אזור מגוריך, גם
היא בכל הארץ, אפשר לומר,
בקיסריה,
כן.
נכון, ונאמת ונשאת דברים,
כן.
וכתבת על זה וכולי. אתה יכול איכשהו לנסות לשרטט את ציר הזמן של, של, של איך, כי באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, זה, אמנם הייתי בשבת הראשונה כבר בקפלן, שרק אלי אלבג ו... ומונצר, אותו בחור שהמשפחה שלו נחטפה, התיישב מול הקריה לבד עם הכלבה וחיכה שמשהו יזוז, אבל כבר אז היו ניצנים של השנאה והכל. ואני כן רוצה להתרכז טיפה שנייה מעבר לשוטרים והכל, גם דברים שאתה רואה בטח ערן לאורך הדרך, כי ירושלים זה עיר הרי מאוד ימנית, וקיסריה הרבה פחות, אבל בקיסריה גם השוטרים הרבה יותר אגרסיביים, כי זה גם קבוצות קטנות יותר של אנשים. תן לי קצת סקירה, כמו שאתה ראית את זה מהצד שלך.
אני חושב שברטרוספקט כולנו הערכנו, כולנו, כלומר אנשים כמונו שככה חושבים ועוסקים בנושאים האלה, הערכנו שבעקבות השביעי באוקטובר, ובעקבות נקרא לזה הקלקולים והבעיות שהיו במחאה עוד לפני השביעי באוקטובר, המחאה שאחרי לא תראה כמו המחאה שלפני, והנחנו שהמחאה של אחרי, במרכזה יעמדו משפחות החטופים, משפחות ההרוגים והפצועים והמילואימניקים, ונקרא לזה איזשהו גרעין קשה של מפגיני קפלן, מפגיני המחאות הקודמות, אנשים כמו ישי הדס ואחרים ש מפגינים כבר שנים, והיה ברור שלא
אני קורא
ילכו
להם
לשום מקום.
המפגינים המקצועיים, ותמיד כועסים עליי
כן,
שאני אומר את זה, כי
מפגינים
אני אומר שאני
מקצועיים
לא
זה לא...
כזה, אבל מה לעשות.
מפגינים מקצועיים זה באמת כינוי קצת מעליב.
לא, תשמע, אני מאוד מעריך אותם, אנשים שמסוגלים
הרדיקלים...
לישון ברחוב, תשמע.
הרדיקלים החופשיים גיבורי
כן,
ישראל.
כן.
אמיר השכל, ישי הדס ואחרים.
נכון.
ומה שקרה... זה בעצם שלפחות בחודשים הראשונים, בהתחלה כמעט אף אחד לא הפגין, אז לאט לאט התחיל, באו באמת הנחשונים מסוג השכל והדס ואחרים, וספגו הרבה מאוד ביקורת, כולל אפילו מהצד שלנו, שזה לא הזמן, זה לא תחת אש וכו' וכו'. ושני האלמנטים האחרים שהזכרתי, גם המשפחות וגם משפחות החטופים, וגם משפחות החללים והפצועים והמילואימניקים, לא באו, בגדול. ואז המחשבה הייתה, שכנראה היינו צריכים להבין את זה קודם, אבל שום דבר מהסיטואציה הזאת, כנראה לא ניתן היה לעכל במהירות הנדרשת. בעצם הבנו שהמשפחות של החטופים הרבה יותר מדי המומות, כואבות, מבולבלות, מוכות טראומה וכל הדברים האיומים שכאילו אי אפשר
מפוחדות, ערן,
לדמיין.
מפוחדות, פשוט איימו עליהן.
ומורתעות על ידי המשטר, נכון,
כן,
בהחלט.
כן.
מותקפות, מורתעות, בהחלט. וגם הניסיון הזה של המטה ואחרים, מטה חטופים, לייצר קונצנזוס ולמנוע בקיעים ופילוגים בתוך הגוש של המשפחות, שגם לא היה את ההיגיון שלו. אז בקיצור, כל זה יצר דילי מאוד משמעותי בהצטרפות של המשפחות, ולגבי החללים, משפחות החללים, הפצועים והמילואימניקים, שוב, אתה אומר לעצמך בדיעבד, מה בדיוק חשבנו לעצמנו, האנשים האלה או שהם במילואים, ואז ברור שהם לא יכולים לצאת לרחובות, או שהם באיזושהי הפוגה קצרה, וגם אז הדבר האחרון כנראה שהם יעשו זה לצאת לרחובות, ומשפחותיהם שכל הזמן חושבות עליהם, וזה גם הם רובם, מה שנקרא, לא הייתה להם את האנרגיה ואת התעצומות נקרא לזה, ואת הפניות הרגשית לצאת לרחובות. ואז מה שקרה זה שהיה אפקט של זמן, ככל שעבר הזמן לאט לאט נוצרה החלשה של האפקטים האלה שדיברתי עליהם, והתעצמות של אפקטים אחרים, של בעיקר עצם זה שהזמן עובר ושום דבר לא משתנה, והמלחמה נתפסת יותר ויותר ככושלת, והחטופים מתים ולא חוזרים וכל הדברים האלה שראינו, פלוס אלימות המשטרה, פלוס חדלונות המשטר, כל הדבר הזה ביחד הביא לאט לאט הצטברות של מסות יותר גדולות מכל הקבוצות הללו, וכמו שתמיד זה קורה, כמו שזה קרה גם בגלים קודמים של המחאה, באיזשהו שלב, זה שקשה מאוד לצפות אותו מראש, זה מגיע למסה קריטית. ועכשיו, כנראה שבימים האלה, בשבועות האלה, אנחנו בנקודת הזמן הזאת. עכשיו, לאן זה יגיע מכאן? שוב שאלה קשה. אם אני מחבר רגע את שני החלקים של שיחתנו עד עכשיו, אז אני עדיין חושב שהדבר המרכזי זה באמת מה שקורה דווקא מבחוץ, מהכיוון האמריקאי, וחלילה עלול לקרות גם מהכיוון האיראני, או החיזבאלאי. אלה בעצם הדברים שהם משנים הכי הרבה. ואז, בוא נאמר, אם, כמו שכולנו מקווים, בתוך מספר ימים תהיה עסקה ונתנס להפסקת אש, אז אנחנו בפאזה חדשה לגמרי, שאני מקווה, מה שלשיטתי צריכה לעשות, זה להאיץ מאוד את המהלכים לפיזור הכנסת והליכה לבחירות, עם כל זה שאנחנו בפגרה, קשיים ידועים, אבל זה בדיוק יהיה הזמן להגיד עד כאן, ואני מקווה מאוד שבזה יהיה הפוקוס של המחאה. ובזירה הדיפלומטית מדינית מה שיקרה זה שיהיה מסע ומתן מואץ גם על הרחבת הפסקת האש והסדרים של ייצוא ועזה וכולי וגם על הפסקת אש עם לבנון וחיזבאללה בצפון ואולי גם באופן עקיף עם איראן, זאת אומרת יהיה פה עשייה מאוד מאוד ענפה בעולמות האלה שבמידה והיא תצליח היא זאת שתכתיב את מצב הסיום של המלחמה ואת כל מה שיבוא מאז וההפגנות למיניהן וההתפלגות של הקבוצות בתוך ההפגנות והמחאות וכל זה, הם בעצם יצטרכו להיות, לשיטתי, קטליזטור לדברים האלה, לסיום המלחמה ולפיזור הכנסת והליכה לבחירות.
כן, הסיפור הזה של הצטרפות כל המחאות והכל, הוא גם מקרין כלפי השלטון. עכשיו אנחנו רואים שחלק מהם לפחות נמצאים בסוג של טנטרום, שהוא בלתי, לא לגמרי מובן בעיניי, כי אנחנו מכירים את האנשים שנלחצים, אנחנו מכירים את האי נעימות, אם זה הקוניס שרודפים אותו, ואם זה קיש פה השכן שלי שעושים לו, זה ממש לא ליד הבית שלו, זה בערך באמצע דרך בין הבית שלו לבית שלי, באיזה כיכר סמוכה שעושים קצת רעש שם והכל, אבל נתניהו שהוא האישיות הכי מוגנת והכי שמורה והכי מבודדת בעולם, הוא והמשפחה שלו וכל הסביבה שלו והכל, זה נדמה שהוא מלבה באופן כמעט מלאכותי איום שאנחנו יודעים שלא קיים, אף אחד מהאנשים שאנחנו מכירים, ואנחנו מכירים את רובם, רק נזכיר אפרופו הלוחמים שאי אפשר היה לצפות שיגיעו להפגין, מעבר לזה שהם פטריוטים וחושבים שלא צריך להפגין מלחמה והכל, שהם היו מגויסים, צריך להגיד שגם הארגון העיקרי שנולד בשנה של מאבק בהפיכה המשפטית, ארגון שסחף אחריו הרבה מאוד, מאות אלפי אנשים, אחים לנשק, לא היה בסיפור, ועד עכשיו הוא לא לגמרי בחזרה בתוך הסיפור. וכל הזמן החברים שלי אמרו לי, נו, מה קורה עם אחים לנשק? אמרתי, הם לא בסיפור, מה קורה עם אחים לנשק? הם לא בעניין, הם לא חושבים, הם פוליטית, הם הולכים לגנץ, הם הולכים לפה, הם הולכים לשם, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בערוצים אחרים. יש משהו שאין לו, וזה רק מעודד אותי כשאני חושב על זה, רמת הלחץ שכך וכך עשרות אלפים לפעמים, כי זה לא היה הרבה יותר מעשרות אלפים, צריך להגיד בהגינות, אנחנו לא במספרים של שיא ההפגנות בקפלן בזמנו, רחוק מזה, אבל כמה עשרות אלפים בירושלים, כמה עשרות אלפים בתל אביב, באופן ספורדי, זה לא רצוף, גם בירושלים היו 3.5 ימים של מחאות, ערב אחד, זה התפרץ, כל השאר התפזרו בשקט, באותו יום שאני הייתי שם שבוע שעבר ביום שני, נסענו הביתה ולא קרה שום דבר אחר כך. איך אתם מסבירים, גבע, איך אתה רואה את התגובה של המשטרה, שמשטרה אמרת, של משפחת נתניהו, של נתניהו עצמו, אני מבין שהשבוע הוא מכנס כינוס מיוחד עם בן גביר, ואני לא יודע מי עוד, חברי כנסת, שרים, על האיום על נבחרי שלטון וסמלי שלטון. שזה איום עליו על משפחתו לכאורה שלא קיים בפועל.
יש פה שני אלמנטים. האלמנט אחד שהוא לתי לא מעניין, אז אני אמר אותו בקצרה, אנחנו מכירים את הפרנויות האישיות שיש במשפחת בלפור, סלש רחוב עזה, אנשים שזקוקים כנראה לטיפול כזה או אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש פה פרנויות אישיות, ואני נתן את ההזדמנות לומר של... אנחנו קוראים כולנו להפגנות לא אלימות בשלום, מחאה נקייה, ותמיד אני
להגנתם, נדמה לי שהנוכחים פה, פעם אחרונה שהם הלכו מכות היה לפני די הרבה זמן.
כן, ולהגנתם אני יכול להגיד שתמיד יכול להיות איזה משוגע ואיזה מטורלל בלתי צפוי בכל מקום, גם בהפגנות שלנו, אני 50 אלף איש, יש איזה שניים שלושה קוקויים שמגיעים מדי פעם, ולך תדע מה קורה איתם, חשוב לשמור ולהגן, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא, ודיברנו על זה בשיחות עבר שלנו, אם מאזינים שמעו, השליטה של נתניהו בפוליטיקה הישראלית מבוססת על הרבה דברים, אבל בראשם על עיקרון אחד, שליטה בסדר היום התקשורתי. זה מה שחשוב לו. שם נולדה פרשת וואלה ופרשת 4000, פרשת 2000, כל מה שמעניין אותו בסופו של דבר כשהוא קם בבוקר זה איך לשלוט בסדר היום התקשורתי. אפילו לא כל כך חשוב לו מה אומרים, שתוקפים אותו בעדו, אלא על מה מדברים. הוא רוצה לשלוט בסדר היום, וזו המשימה שמאפשרת, דיברת על זה עם עומר דנק בזמנו, לדיקטטורים רכים, הוא עדיין דיקטטור רך ולא קשה, לנווט את דרכם הפוליטית על ידי זה שהוא קובע על מה מדברים היום, על מה השיח התקשורתי, ולמסגר אותו כמובן אחר כך, בדרך שנוח לו, עם השופרות והערוצים שהוא שולט בהם כמעט באופן מוחלט. ההפגנות, גם בתקופת ההפגנות מול ההפיכה המשטרית ו בשבועות האחרונים כשהם תפסו תאוצה, מערערות את נקודת השליטה שלו בסדר היום התקשורתי. בשבת האחרונות זו הייתה פעם הראשונה שגם התקשורת הממוסדת, קצת, לא הרבה, התחילה לדווח על זה. עדיין אני חזרתי ב-11:30 בלילה, ראיתי דיווחים על שום נשרף בערוץ 12 בקשת. אבל פה ושם היו בקיאים, כבר ראית קצת יותר דיווחים, קצת יותר התייחסות, קצת יותר תשומת לב. הוא לא שולט בזה. זה מתחיל להחדיר תודעה אחרת לציבור, איזה תודעה, שמדברת על כישלון הממשלה, על הכישלון במלחמה, הכישלון בהחזרת החטופים, על כישלונות השבע בעשירי, אפילו אם תוקפים את המחאה, על זה שמה פתאום אתם עושים אותה, עדיין הדיבור הוא האם הממשלה נכשלה כן או לא, האם צריך בחירות כן או לא, הוא לא שולט בשיח התקשורתי, וזה מערער את נקודת החוזקה, העוצמה שלו בכל הפוליטיקה הישראלית.
אז בדיוק עכשיו הרמת לי להנחתה, כי רציתי להגיד, נדמה לי, וצריך לזקוף את זה גם לזכותנו, שאנחנו הקטנים והמאוד מאוד נידחים, התחלנו להריץ את זה בכל פורום שאנחנו נמצאים בו, אבל למשל יאיר גולן, עם הפעילות המאוד מאוד דרמטית, שהוא נמצא בכל מקום, גם אצלי, אבל הוא נמצא בכל מקום, והוא בעצם מסמן כיוון של בחירות. מה שניסיתי להגיד, המילה בחירות מכניסה, נדמה לי, מכניסה את נתניהו לתוך איזה כשהוא קורלס, שהוא מבין אותו, כנראה יותר טוב מכולנו ביחד. כי אנחנו יודעים עד כמה הוא מבין בסקרים, ויודע מאיפה תבוא הסכנה הגדולה שלו. כמה שזה מצטרף לסיפור חוק הגיוס, והאיומים הדי ריקים בעיניי של החרדים, מה הם יעשו? הם יפרקו לו את הממשלה? אני לא חושב שהם יפרקו לו את הממשלה, אלא אם כן דרי מבשל איזה טריק, אני כבר לא מאמין לשום דבר שהוא עושה, אבל לא חשוב. אז האם באמת, כמו שאתם רואים, ניתן לרן רגע להיכנס עם זה, הסיפור של הבחירות, שאנחנו מדברים עליו כבר כמה חודשים טובים, הוא זה ששינה את המומנטום?
אני חושב שוב, אחד, נתניהו בפאניקה בגלל הלחצים האמריקאים, שהוא מכיר אותם יותר טוב מכולנו, והוא מבין את משמעויותיהם מצוין, למרות הפסון שהוא מנסה להחזיק. בסוף, כשאתה יושב בכיסא הזה, ואני ראיתי את זה גם על ראשי ממשלה אחרים, וזה נכון עוד מימי בן גוריון ואשכול, עם הבדיחות המפורסמות, כן? על הבצורת פה, הבצורת שם, כל הדברים האלה. בסוף, כשאתה פועל תחת החשש מהפניית עורף או מסנקציות אמריקאיות במובנם הרחב, אתה בפאניקה מתמדת. ונתניהו פאניקר באופן בסיסי, והמצב האובייקטיבי, העובדתי, מאז השביעי באוקטובר, היה מכניס לפאניקה גם אנשים הרבה פחות פאניקריסטים. אז יש לנו פה הצטברות של המון המון דברים שללא ספק מכניסים אותו לאיזה מין סוג של חרדה קיומית. לזה צריך להוסיף את מצבו הבריאותי, שגם עליו אנחנו כמובן יודעים מעט מאוד, אבל כנראה...
נפנה את העוקבים והמאזינים הקבועים לאורי משגב וסיקוריו הבלתי נלאים על קורות משפחת נתניהו, מצב בריאותו
כן.
וכולי, ולא נוסיף על זה כרגע שום דבר.
לא, אפשר להוסיף, כנראה שהמצב הוא
לא
שונה
מזהיר.
ממה שמתואר, והוא מוסיף לטרללת ולקשיים התפקודיים המאוד ניכרים שיש שם, שוב, יש שם ברמה החיצונית לנתניהו וברמה הפנימית לנתניהו וכו'. אני גם לא מזלזל בכלל בעניין של חוק הגיוס, אני חושב שגם זה מלחיץ מאוד את נתניהו ואת סביבתו. יש שם בטוח פרנויה לגבי כל מיני ווילינג אנד דילינג שלשיטתם גנץ מנסה לעשות עם החרדים ולמשוך להם את השטיח מתחת לרגליים.
כן, אני יכול להגיד לך שבדיוק קיבלתי הודעה עכשיו מחבר שכל הזמן מתחבר לכל מיני אנשים אחרים, שהדיבור עכשיו הוא שגנץ ודרעי מבשלים חוק גיוס מרוכך בכל מיני צורות, ולהפיל את נתניהו על הדרך באיגוף ימני נקרא לו, כי אין דרך אחרת להגיד את זה.
כן, אז בקיצור, המון 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 דברים קורים שמהווים סכנה קיומית בראייתו הפרסונלית, קרימינלית, פוליטית של נתניהו. לכן הוא בלחץ אטומי, וזה מקרין על התפקוד שלו. ואנחנו רואים ששום דבר מהטריקים שבעבר עבדו לו מצוין לא עובד. הוא נשאר פלט מ-8 באוקטובר עם 25% בייס שממשיכים לתת בו אמון.
שזה גם תעלומה גדולה, איך יכול להיות שזה לא יורד
זה לא כזאת תעלומה, אני תמיד
16-17
מסתכל,
מנדטים?
אני תמיד מסתכל על טראמפ ועל מנהיגים מהזן הזה במקומות אחרים בעולם, יש להם פחות או יותר את השיעורים האלה של אנשים שישארו איתם no matter what, בין אם זה מסיבות של כדאיות פשוטה, אנשים שפשוט מתפרנסים מהמערכת הזאת, בין אם זה מסיבות של אידיאולוגיה כזאת או אחרת, לא משנה, שלל סיבות. אבל בקיצור, המציאות סוגרת עליו, לצערי לא סוגרת עליו מהר מספיק, אבל היא סוגרת עליו, והוא מאוד אינטליגנטי והוא מבין את זה, ולכן אני מקווה מאוד בשביל כולנו שזה לא יוביל לעוד החלטות מהסוג בעיניי חסר אחריות ומופרע
מהסוג האיראני.
שהוא קיבל, וזה שוב, כל זה מוביל אותי לאותה מסקנה, מה שנקרא ככל שנצליח להעיף אותו מכיסאו, כן ייטב לכולנו.
כן, גבע.
רציתי להעיר שתשים לב שבמוצ"ש האחרון לא הייתה מסיבת עיתונאים של נתניהו. הוא הקפיד כמעט כל מוצ"ש לעשות מסיבת עיתונאים כדי לגנוב את זמן השידור ותשומת הלב מהמחאות, גם כשלא היה לו שום דבר מה להגיד חדש. הוא לא עשה את זה במוצ"ש האחרון. אני מניח ששילוב של כנראה מצבו הרפואי, פלוס החשש משאלות לא נוחות מול מה שאנחנו רואים כרגע בשטח מול האמריקאים, גם מזווית ימנית, והשליטה שלו בסדר היום הולכת ונחלשת. היום התחלנו לראות בפעם הראשונה, וכמובן נראה מה קורה עם זה בהמשך, התעצמות ממשית של ביקורת מימין, על רקע הנסיגה של אוגדה 98, אנחנו רואים יותר מדי, יותר ויותר אנשי ימין, שהם לא ביביסטים, אלא מצד החרדלי, משיחי, או סתם ימין אידיאולוגי קשוח, אבל לא ביביסטי, שמתחילים להגיד במפורש, הוא נכשל, יכול להיות שאנחנו לא מסכימים בכלל עם המפגינים, אבל בשום דבר, אבל הם צודקים בזה שנתניהו נכשל. אני חושב שאם יהיה טיפינג פוינט ברמה הפוליטית, שהוא מעבר לאמריקאים, זה כאשר אנשי הימין האידיאולוגי ימאסו לסופית גם הם בנתניהו, ואנחנו צריכים לזכור שאם וכאשר יהיו בחירות, כן, ואני כולנו מקווים שזה במהרה, את נתניהו יחליף איש ימין אחר. אנחנו לא נקבל איש מרכז ולא איש שמאל. אנחנו נקבל ממשלת ימין אחרת. מבחינתי גנץ זה איש ימין. מבחינתי גנץ זה ימין.
גם מבחינתי, בסדר.
גם גנץ וגם ליברמן וגם לפיד, יש להם את אותה השקפת עולם מדינית גיאופוליטית, אבל אוקיי.
שוב, זאת תהיה ממשלת מרכז ימין, או ימין מרכז, ימין מרכז פלוס. אני לא חושב שאיש ימין, לצורך העניין, נדב האצני כזה, או מישהו כזה, אידיאולוג שהוא לא ביביסט, יכול באמת היום לקום ולהגיד, אני מעדיף את ביבי על
אני חושב,
אנשים אחרים.
זאת
נראה.
הנחה שכבר אנחנו יותר מדי פעמים בעבר, לפחות גבע ואני, עברנו כמה לילות כאלה בדסקים השונים, ואמרנו, הם לא, אין, שום דבר, הם יודעים מי יש להם עסק, ובסוף ביבי, ביבי,
כן,
ביבי, ביבי.
אבל העובדה
לא,
שהוא
אני
לא
חושב
נכנס
שהפעם זה
לרפיח,
שונה.
הוא לא נכנס לרפיח, הוא לא מבצע את המהלכים הצבאיים עד הסוף, האוגדות לא מתמרנות, חיילים יצאו.
לא, לא, אין מלחמה, עזוב, אין, אין, זה סטטי לחלוטין.
אם אתה איש ימין אידיאולוגי, אתה אומר לעצמך, עבדו עליי
ההתנחלויות,
בעיניים.
מה קורה עם גוש קטיף? לא, לא חוזרים לגוש קטיף. מה אתה יודע?
אני חושב שיותר ויותר אנשים, זה אחת הסיבות לעניין של המחאה, כשאני מדבר עם אנשים שהצטרפו להפגנות ולא היו בעבר, אני מרגיש שאנשים אומרים, מבינים שעבדו עליהם בעיניים. הם מתחילים להבין שהם מכרו להם, הכתבים, התקשורת, נתניהו בראשם, עבדו עליהם בעיניים, הם לא הבינו מה קורה בעזה, הם לא הבינו מה באמת הולך להיות, דברים שאנשים אחרים כמו איראן מבין בזה יותר ממני, העריכו מראש לפני חצי שנה לאן אנחנו הולכים, אנשים האמינו למה שאומרים להם, כי הם רצו להאמין באופן טבעי אחרי האסון שעברנו, ומתחילים להתפכח, מתחילים להבין שעבדו עליהם בעיניים. והתחושת הזעם שנולדת
אני
מזה,
רגע להמשיך את זה,
חזקה.
עכשיו,
כן, נראה.
א', אני מאוד מסכים, ובאמת זה גם אחד הדברים, יש הרבה דברים בסקרים שנשארו סטטיים, בעיקר האי אמון בנתניהו ותמונת המנדטים נשארו די סטטיים, ככל שאפשר להאמין לסקרים האלה, אבל גם סקרים יותר רציניים, חוץ ממה
מצב רוח,
שמתפרסם
סקרי
בכלל.
מצב רוח, אוקיי.
אבל האמונה של אנשים ביכולת להשיג את מטרות המלחמה, בעיקר מיטוט החמאס, החזרת החטופים, זה דבר שמאוד השתנה. זאת אומרת, בהתחלה היה מין תחושת גנג הו כזה, אנחנו הולכים להיכנס בהם, אנחנו ננצח, נמוטט, נשמיד וזה, וזה עם הזמן מתאים את עצמו למציאות. אבל השאלה שעכשיו אני חושב אנחנו צריכים לשאול ככה ולנסות וכמה שאפשר להשפיע על המציאות בשביל שהיא לא תלך לשם, ושאנשים יגידו אוקיי, לא טעינו בערכתנו לגבי מה צריך לעשות. זאת אומרת, כן צריך להרוג, להשמיד, למוטט, לאבד וכולי, פשוט נתניהו לא מתאים למשימה, מכל מיני סיבות, ניסה ונכשל, אולי אפילו לא ניסה, עצרו אותו אמריקאי, לא משנה, יספרו לעצמם כל מיני סיפורים. ועכשיו בואו נביא את הפרופו, הליברמן התורן, או הבנט התורן, או הגלנט, או מי שזה לא יהיה,
יוסי כהן, יוסי כהן על הקווים.
הנה, הנה,
כן.
אני אביא לכם את זה, את הדבר הזה שאתם... שאתם, זאת אומרת, כאילו הבעיה היא לא במציאות, אלא בנתניהו. וכמו שאנחנו מבינים, הבעיה היא במציאות. זאת אומרת, הבעיה היא במדיניות. זה לא, זה מדיניות שמלכתחילה נידונה לכישלון, ולא משנה מי היה ראש הממשלה. אז זה נקודה שקצת מטרידה אותי. ופה צריכה לקום כמה שיותר מהר אלטרנטיבה ברורה, שבאמת אני מסכים שיאיר גולן עושה עבודה יפה בשבועות בחודשים האחרונים, והוא צריך להיות. שיטתי אלטרנטיבה הזאת, בוודאי שלא לפיד ולא גנץ לא בנויים
כן,
לזה.
כן, אבל אתה חושב שליאיר גולן יש סיכוי להגיע לעמדה משמעות, לא מדבר על ראשות ממשלה,
כן,
כי
אני חושב שכן.
מפלגת העבודה יכולה להיות מפלגת שלטון מחדש? בקונסטלציה הנוכחית?
בלונגרן בוודאי.
לא, לא, אני מדבר עכשיו על הבחירות הקרובות.
בסבב הקרוב, אתה יודע, קשה לדעת, זה קל...
לצערי הרב אני לא רואה את זה קורה, אבל...
הקאמבק הפשוט זה לתת לך את הדוגמה של בנט וממשלת השינוי, בסדר? שהם שישה
אוקיי,
מנדטים.
אבל זה כבר הצטרפות של נסיבות קואליציוניות מאוד מאוד יוצאות דופן, שספק אם יחזרו, אבל אוקיי.
מי אמר, אז יהיו נסיבות קואליציוניות יוצאות דופן מכיוון אחר. אנחנו, מה שראינו זה שהכל אפשרי. אז אני לא פוסל את זה מראש, אבל כמובן הסבירות היא לא גבוהה, אבל הנקודה היא לא מפלגת שלטון, הנקודה היא... אלטרנטיבה אידיאולוגית, לא, אלטרנטיבה אידיאולוגית, רעיונית, אסטרטגית, זה הסיפור.
תראה, רן, רן, אני חייב
לא גנץ, ובטח לא ליברמן, וגם לא לפיד.
אז פה יש בעיה, ופה אני כן, יהיה טיפה, לא רוצה להגיד פטליסט, אבל כי זה אי אפשר להתחמק מהתגיות שמדביקים לך לאורך השנים, ליל, כן, להגיד שבסופו של דבר, אפרופו מי שיפיל את נתניהו, שדיברו על זה, אגב, מי שלוותיקים שבינינו, אני יכול להזכיר את גאולה כהן ויובל נאמן, שהם אלה שהפילו את שמיר, אז זאת אומרת, הימין מפיל את הימין, זה לא דבר חדש, אנחנו לא המצאנו פה כלום. מה שאני מנסה להגיד זה שגם אם הימין יפיל עכשיו את נתניהו, וסביר להניח שבמידה כזאת או אחרת, אם מחר יש בחירות, אז שוב, הליכוד לא יעבור את הסף שלו, שזה 18, 19, 20, לא יודע כמה שהוא יגיע בסופו של דבר, אבל זה בגלל שהרבה מאוד אנשים ימנים יחפשו אלטרנטיבות אחרות, די ברור. הנרטיב או way of thinking הישראלי, המז'ורי, הוא לא שמאלי. הוא לא שמאלי, צריך להגיד, הוא לא שמאלי ואפילו לא מרכזי, כי המרכז הוא ימין פה בארץ, אם אנחנו מדברים שוב על ליברמן ולפיד.
בסדר, אבל בוא, אבל זה, שוב, זה לעשות לעצמנו הנחות לדבר בשפה הזאת, זה לא הפואנטה בעיניי. אני רגע, הרי העניינים של ימין שמאל הם הרבה יותר מורכבים, קשורים לסוגיות כלכליות, סוציאליות וכו'. אני רוצה, בוא נשאר עם העניין הישראלי-פלסטיני, ואפילו ספציפית עם העניין העזתי. ואם, אוקיי, עכשיו תבוא, תהיה מערכת בחירות, אני מקווה בקרוב, עכשיו יצטרכו לבוא הקונטנדרס השונים, להגיד, הנה מה שאנחנו הולכים לעשות בעזה. אז יבואו הגלנטים, והיוסי כהנים, והבנטים, והליברמנים, והסמוטריצ'ים, ויגידו וריאציות על התמה. אנחנו צריכים להיכנס בחזרה, איך שכחנו את רפיח, כן, רפיח היא הכותל המערבי החדש.
כן, רפיח נולדנו מחדש ברפיח.
וגם אם זה ייקח שנתיים ושלוש, וגם אם ימותו עוד, זה הם לא יגידו, כן, אבל אני אומר, גם אם ימותו עוד 600 ועוד 6,000 חיילים, אין לנו ברירה, ואנחנו חייבים.
הם אומרים את זה בלי בוש. הם אומרים את זה
בלי בוש. כן, מחוז. אז זה מה שהם יציעו לקהל הישראלי. אחד, אני חושב שקהל הישראלי כבר פחות אמינבל למסרים האלה, כמו שכבר אמרתי. אני מסכים שהם עדיין, חלקים גדולים עדיין ככה, תולים תקוות בסוג כזה של גישה, אבל אני חושב שיש התפקחות. ואז השאלה, מי יבוא מהצד השני, ומה הוא יביא איתו? זה בעיניי הסיפור. ובשתי מילים, זה די ברור מה זה האלטרנטיבה, כן? זה התחברות לתוכנית ביידן, וליוזמה הערבית, ולמדינות ערב, ולמדינות המערב.
חיבור של אוסלו, הפתרון הירדני, או איך קראו לזה?
גישה מדינית, גישה מדינית על פני הגישה שמקדשת.
הסכם לונדון, אתה זוכר?
כוח הצבאי. קרא לזה איך שאתה רוצה.
אני רוצה רגע שנייה ללכת לפוליטיקה, כי גבע, בעיקר בשבתו כראש דסק בוויינט במשך שנים, הכיר הרבה מאוד מהנפשות הפועלות, לפחות את אלה שהכירו את הנפשות הפועלות במשך כל התקופה הזאת, ומאז אנחנו כתחביב עוקבים ויודעים אחרי את מי לשאול ועם מי לדבר וכו'. אנחנו באמת חוזים בדמדומי, עזוב עכשיו בריאות, אני מדבר עכשיו פוליטית, בדמדומיו הבלתי נגברים של מר נתניהו, ואיך אתה רואה את מה שיבוא אחריו?
קודם כל, בסופו של דבר המציאות תכריע, כי אם ייפול פה טיל ענק כזה, אז אנחנו לא יודעים. אני מאמין שבטווח הקרוב, בנראה לעין, שוב, בהינתן שאנחנו לא נראה נסיבות חיצוניות שונות באופן מהותי, הקדנציה של נתניהו כראש ממשלה מוביל, זו תבוא לידי סיום. אובדן האמון בו בקהלים שהיוו את הפריפריה של הבייס שלו, היא גדולה מאוד. אני לא יודע אם בזמן אמת הם באמת יעברו להצביע למישהו אחר, או שהם יישארו בבית, או שהם יבואו להצביע ולא ייקחו את הסבתא, אבל אובדן האמון בו הוא קשה מאוד, והוא לעתיד רק עוד לא בסיאו, מפני שההבטחות שלו, או הקמפיינים שלו, הניצחון מוחלט וכל אלה, מתחילים להתנגש במציאות. ואני כלא מומחה צבאי בכלל, אבל קורא את המומחים וזה, ניצחון מוחלט לא יהיה פה, ומיטוט חמאס לא יהיה פה, וחטופים גם יחזרו, לא כולם, והמתיאות הזאת תפגוש אותו. הבעיה היא, וזאת הייתה הבעיה שלנו עד היום, ורבה שנים, שזאת לא הייתה הפעם הראשונה שבו נתניהו מגיע למצב הזה, והוא הצליח לחלץ למצבים כאלה. גם בגלל הכישרון האישי שלו, בתחום השליטה בתודעה, ביחסי ציבור, גם בגלל ניסיונו הפוליטי, גם בגלל מוכנותו לרמות ולשקר את כולם, אבל גם בגלל היעדר כל אופוזיציה. אם אין אופוזיציה שקמה מולו ומצליחה לתת אלטרנטיבה אמיתית, לא רק במובן האידיאולוגי שהרן דיבר עליו בפורט, אלא במובן הפוליטי, זה יהיה קשה מאוד. ואנחנו עדיין לא רואים את האופוזיציה הזאת קמה, ואני חושב שאנחנו כמחאה, דיברנו על ההפגנות, זאת נקודה שעדיין לא הגענו אליה ולא מיצינו אותה. אני חושב שגנץ ואייזנקוט מתחילים להבין את הלך רוח הציבורי, וראינו את זה בנאומים שלהם, של גנץ בעיקר, ואני חושב
מה, גנץ אמר בחירות בספטמבר, זה דבר שלא ציפינו שהוא יגיד פתאום.
נכון, הוא מתחיל להרגיש את הלחץ הציבורי, וגדעון סער, שאנחנו, אף אחד לנו לא יודע מה הוא רוצה באמת בראש, אבל הוא פרש בסוף בממשלה, והוא גם קורא לבחירות, ואפילו ידידינו מתן כהנה, שהוא בקצה הימני של הסקאלה, קרא לבחירות. אז אני חושב שאם אנחנו נכנסים רגע לפוליטיקה, בסופו של דבר, ואני רוצה להחזיר אותנו לימי ההפיכה המשטרית, ההפיכה נעצרה, בסופו של דבר, משום שהמוחים והאנשים שעסקו בכך, ורן אולי מכיר אותם יותר ממני מאחורי הקלעים, הצליחו להגיע לחמישה, שישה, שבעה חברי כנסת מהליכוד, גלנט בראשם, שאני חושב שאי אפשר לספור אותו ב-64, גלנט הוא לא חלק מה-64, ויש שם עוד ארבעה, חמישה, אלי דלל הוא אחד שאני יודע, לא בוודאות, אבל אני חושב שהוא, אי אפשר לספור אותו ב-64 של נתניהו, ויש את החשודים המיידיים, שזה ברקת, אדלשטיין ודיכטר, שבהינתן מספיק לחץ ציבורי, אבל שוב, אנחנו הצלחנו לעשות את זה בימי ההפיכה המשטרית, הצלחנו לשבור אותם, אנחנו הצלחנו לעצור. חצי מיליון איש ברחובות עצרו את זה. כשהגענו לחצי מיליון איש ברחובות, באותו לילה של גלנט, אז נכון שהאמריקאים, השגריר האמריקאי התקשר ללשכת ראש הממשלה ואמר לו, סטופ, כן? אבל גם בסופו של דבר, גלנט ואחריו האנשים האלה שחלקם דיברו בפומבי, חלקם לא, ארבעה, חמישה האלה, הצלחנו להעביר אותם לצידנו.
אני רק אזכיר לך שנייה אחת, אפרופו גלנט, גלנט היה במרץ, שנה שעברה, ואת חוק הסבירות, סעיף הסבירות הם העבירו בספטמבר. ככה שזה לא... זה לא קליר קאט, או באוגוסט. לקח להם הרבה זמן עד שהם בלמו את עצמם.
נכון, אבל שוב, חוק הסבירות הוא שונה מהותית ברמת ההשפעה שלו לציבור, גם ממה שהבית המשפט העליון ומפיתורי גלנט. אנחנו יצאנו לרחובות לא בגלל ההפיכה המשטרית, אלא בגלל הסכנה הביטחונית המטורפת שהתממשה, שבו ראש ממשלה, בגלל איזה עניין פוליטי, קם ומפטר את שר הביטחון,
ומסכן
את החיים של הילדים שלי ושלך.
יש לי את יוסי לוי, אנחנו מכירים אותו מספיק טוב, ואני מאוד מאוד מעריך אותו. אני רוצה, לא רוצה לשמוע שנתניהו נופל, אני רוצה לשמוע, רוצה להבין, האם, כמו שערן אמר, ואני נוטה להסכים, בגלל כל הנסיבות שדיברנו עליהן, האם באמת, לא רק שזו הקדנציה האחרונה שלו, כי זה קל, אתה יודע, בן אדם עם הגיל והבריאות והנסיבות והכל, האם הקדנציה האחרונה שלו הולכת להיות מקוצרת או להיחתך באבחה ב-X חודשים הקרובים? זאת השאלה המרכזית בעיניי, ולא האם זאת הקדנציה האחרונה.
אני כתבתי לזה לפתיקה באבי, בעיניי כל יום שהוא בשלטון זה סכנה מיידית לחיינו.
וזה אנחנו מסכים.
לכן אנחנו צריכים לעשות מה שניתן בגבולות החוק והמותר כדי לעצור את זה. כאמור, בעיניי, נקודת המפתח היא להעביר את הלחץ בהפגנות לגנץ פלוס אייזנקוט, ולחמישה, שישה חברי כנסת בליכוד, שצריכים להבין שהם אחראים, הם אשמים, כי את ביבי לא נשכנע בחיים, ודרי בעיניי זה פיקציה מוחלטת כבר 30 שנה, הוא מוכר את הקשקושים שלו, את גלנט איתנו, אנחנו צריכים למצוא עוד שלושה, עוד שלושה.
אתה אומר גלנט איתנו, אבל גלנט גם חתום, וזה אני מפנה את השאלה הזאת לערן, הוא חתום על אותו ניצחון מוחלט, שהוא גם, אולי הוא לא אומר את המילים האלה, כי זה באמת אמירה פשיסטית חסרת, הפירוש שלה הוא, עדיף שלא נדבר עליו כרגע, אפרופו פתרון מוחלט וכל מיני מראי מקום אחרים בהיסטוריה, אבל גלנט די משתף פעולה לפחות עם האמירות הצבאיות, פופוליסטיות, כולל היום אגב, אנחנו עוד ניכנס לרפיח, אנחנו לא גמרנו את המלחמה, המלחמה לא הסתיימה, גם אם אנחנו נסוגים מחניון הזה בשביל להעביר אנשים מרפיח שאפשר יהיה להיכנס לרפיח, כל מיני סיפורים כאלה. אני לא יודע, אני אומר חשוב, אני לא יודע איפה גלנט נמצא, ולספור אותו בצד שלנו, נראה לי שזה קצת wishful thinking, וקצת מה שנקרא קפיצה קדימה. אז ערן, איך אתה רואה באמת את הסיטואציה? מי? באיזה קונסטלציה אנחנו נמצא את עצמנו בתוך שלושה עד שישה חודשים?
גלנט קודם כל חתום על השביעי באוקטובר, אנשים משום משהו.
לא, אני לא שוכח לרגע.
כל ועדת חקירה תעיף אותו לכל
האופן. אז אתה יודע מה, אני רק אעיר פה, סליחה, כשאני נכנס,
הוא יודע את זה.
כן, לפניו היה שר ביטחון, שאנחנו יודעים מי הוא, קוראים לו בני גנץ, במשך תקופה, ולפניו היה שני שרי ביטחון שהיום לגמרי בחוץ לסיפור, למרות שלא היה להם השפעה בכלל, בנט וליברמן. אבל אם הולכים אחורה, רמטכ"לים, אז סליחה, עם כל
כן,
הכבוד, הרצי
כוכבי.
הלוי רמטכ"ל חדש בטרי שנפל גם על ההפיכה וגם על המלחמה, אבל
נכון.
לפניו אביב כוכבי שאמרו
כן,
עליו הרבה, אני לא אחזור, אבל
שותק,
גם גלנט,
שותק כי הוא
גם
יודע
גנץ
למה.
וגם
כן.
אייזנקוט, זאת אומרת, זה סיפור של עשור מה שקרה כאן.
נכון, ובגלל
יפה,
זה
אז הם
אחת
לא כל כך
הסיבות,
בעמדה של אופוזיציה לנתניהו, כי הם היו חלק מהסיפור.
זה אחת הסיבות שהם רצו לממשלה.
נכון, אז איך
הם יודעים
אנחנו,
בדיוק.
יפה, אז
כן.
אני חוזר לשאלה,
כן.
איך אתה רואה בעיני רוחך המאוד מתונים, ובדרך המתונה שאתה מסתכל על הדברים, והמושכלת, מה לדעתך הולך לקרות, ולא כנבואה, אלא כהערכה?
אז די אמרתי, אני חושב ששוב, אנחנו נמצאים תחת מכבש אמריקאי די חסר תקדים, הוא ימשיך להתגלגל עד שהוא יבטיח אחד שבאמת יהיה סיום של המלחמה והסרת האפשרות לפריצת או גלישת הסיר הזה לזירות נוספות, שזה חתיכת משימה, זה ייקח הרבה זמן, זה מאוד מורכב. זה גם יקרב אותנו כבר ללוח הזמנים הפוליטי של הבחירות בארצות הברית, שמתקרב במהירות.
אנחנו כבר
בסדר,
שם כמעט.
הכל פה צריך לקרות מאוד 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 מהר, במושגים מדיניים וצבאיים, זה מאוד מאוד לא פשוט. מקווה שבממשל האמריקאי היום יש מספיק כוחות ומוחות בשביל באמת לגרום לזה לקרות, כי קיסינג'רים כבר אין. לא שאני ממעיט מערכם של מי שנמצאים שם עכשיו, אבל משימה כבדה מאוד גם בשביל האנשים הכי טובים של המעצמה הכי דומיננטית עדיין. אז זה דבר ראשון. וזה די ברור שמבחינתם, במסגרת הפאזל הזה שהם מנסים להרכיב, נתניהו צריך לזוז. כמה רחוק וכמה חזק הם היו מוכנים ללכת בשביל להזיז אותו, זאת שאלת המפתח. כנראה היום קיבלנו תשובה חלקית שרחוק למדי. אבל עדיין the jury is out על העניין הזה, עוד צריך לראות. זה פקטור מספר אחד. פקטור מספר שתיים זה אנחנו. עד כמה הציבור הישראלי, אני כן מאמין שזה השני בחשיבותו ובעוצמתו ובפוטנציאל שלו, ציבור הישראלי לגווניו יגיד באמת עד כאן, כולל באמת אולי הצטרפות של אלמנטים חדשים למחאה הזאת, מסיבות אחרות, לא משנה כרגע. אבל התנועת מלקחיים או מלחציים הזאת של מצד אחד ביידן והלחצים שלו ומצד שני אנחנו, זה לדעתי בסופו של דבר מה שיפיל אותו. אני לא תולה תקווה באף אחד מהפוליטיקאים. אני כן מעריך שבסיטואציה כזאת שבה יש את השני וקטורים האלה, גנץ ואייזנקוט יצטרכו לקום וללכת, אולי אייזנקוט תחילה, לא משנה, אבל הם ילכו, ואז ברגע שהם הולכים זה כבר מצב חדש. יכול להיות שלפה כן ייכנס גם חוק הגיוס מבחינת לוחות הזמנים, ואם בג"ץ יעמוד על שלו, ואם ואם ואם, אז אנחנו שוב נגיע לאיזושהי נקודה שבה זה כבר באמת יהיה על סף קריסה או יקרוס באמת. וזה פחות או יותר התרחישים שאני רואה. אני פחות מאמין בתרחיש הזה של 4-5 גיבורים מהליכוד, ואני יותר מאמין בקומבינציה הזאת שאמרתי, וקשה מאוד לחזות איך בדיוק ובאיזה מינונים בדיוק, אבל בסופו של דבר, לדעתי זה מה שיביא את המסה הקריטית.
אני רוצה לדייק את הדברים שאמרתי, הכוונה שלי הייתה שהלחץ הציבורי והאמריקאי יוביל לכך שגלנט, דיכטר יקבלו טלפונים מהאמריקאים, יקבלו טלפונים מהתורמים שלהם, ולא תהיה להם ברירה אלא להישבר תחת הלחץ, ולקרוא גם הם בקונסטלציה מסוימת להקדמת הבחירות. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד שהוא לצערי יותר ארוך טווח, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. ישראל צועדת בדרך הבטוחה למשבר כלכלי חסר תקדים. זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה בעוד חודשיים, אבל זה כבר לא רחוק. ברגע שנגיע לאזוריות של גירעון של 10%, ואנחנו בדרך הדי בטוחה לשם, התקציב ייגמר. לא יהיה כסף לממשלה לחלק ולשחד להמונים. אנחנו כבר מתחילים לראות שאין כסף לצפון, אין כסף למפונים. אחת הסיבות שהמהלך הצבאי נעצר, כי גם אין כסף למילואים. המילואים עולים הרבה מאוד כסף.
הכותרת, שסמוטריץ' התרגז על מערכת הביטחון, סמוטריץ', כן? על זה שמילואים זה יקר מדי
אנחנו
למשק.
בדרך למשבר כלכלי קשה, אם לא נמצא איזשהו פתרון שיעצור את המצב, באיזשהו שלב לא יעבור תקציב נוסף, זאת אומרת, ברגע שיצטרכו להעביר פה עוד תקציב, כשנהיה בחובות של 100 מיליארד שקל, וצריך לקצץ 40, 50, 60 מיליארד שקל, לא יהיה מאיפה לקצץ אותם, ואי אפשר כבר יהיה לגייס עוד חוב. אם לא נצליח לעצור את את המצב הפוליטי בחודשים הקרובים, אז נגיע בסוף לטיפים הכלכלי, שהוא קצת יותר מרוחק, כי הגענו לשם במצב כלכלי יחסית טוב, עם רזרבות ועם סייבר שממשיך להכניס כסף למדינה, אבל אי אפשר לדחות את הקץ הזה ביותר מעוד שנה, שנה וחצי, במקרה הטוב ביותר, כנראה פחות, שבו הכלכלה הישראלית תהיה במשבר מאוד קשה, חוץ מקצת בדמרקר, אף אחד לא טורח לכתוב על זה, הם קצת מסקרים את הנושא הזה, אבל מדינה כמו ישראל, שהיא מדינה קטנה, שתלויה ביחסי חוץ ובסך החוץ, לא תוכל לחיות עם חובות כאלה, שהם גם מתממשכים. זאת אומרת, אם זה לטווח קצר, אומרים מלחמה, סיכמנו, עוברים הלאה, אפשר לחיות עם זה, אבל עם מצב מתמשך כזה, בלי עוד הרעה בגבול הצפוני, אנחנו מתקרבים לפשיטת רגל.
אנחנו מתקרבים לוונצואל.
לא וונצואלה, אבל...
עוד לא, כן.
אני חושב...
מבולה.
קיצוצים מאוד קשים בתקציב.
אני לא כל כך מסכים, אבל אני לא בטוח שיש לנו את הזמן עכשיו את זה להתווכח. אני רק אגיד שבעיניי הוקטור היותר משמעותי בטווח הזמן שאתה מדבר עליו יהיה המדיני ולא הכלכלי, מעבר למה שאמרתי, זאת אומרת, אם אכן אנחנו, אם התרחיש הוא שאנחנו לא מצליחים להפיל את הממשלה, והממשלה הזאת נשארת, וממשיכים פחות או יותר רוב המגמות שהיו פה עד עכשיו, כולל ההפיכה המשטרית, כולל אין שקט בגבולות, כל הדבר הזה, אז אנחנו נכנסים לחתיכת צונאמי מדיני מטורף, כולל סנקציות, כולל כל מיני דברים שלא ראינו פה מעולם, וזה מה שלדעתי, אם לא יקרה הדברים שאני אמרתי, אז ה-second wave הולך להיות בעולמות האלה של הסנקציות המדיניות והמשפטיות, האג וכולי, שזה מה שפה יזיז גבינות להרבה מאוד אנשים, עוד לפני שהכלכלה תעשה את זה.
אז,
זה מה
אז,
שאני רואה לי.
אז שאלה מהירה לסיום, כי אנחנו כבר מדברים שעה פלוס, וזה השעה מאוחרת, ונדמה לי שכולנו די תשושים. בהנחה שבחצי שנה הקרובה יש בחירות, ונתניהו יורד מהבמה, והממשלה מהסוג הזה לא תחזור, לפחות לא בעתיד הנראה לעין, כל ממשלה אחרת, איחוד כזה או אחר של ליכוד וגנץ ולפיד ויאיר גולן ואותבר, כן חרדים, לא חרדים, האם הצונאמי המדיני והגיאופוליטי, נקרא לזה דיפלומטי, ניתן לאיחוי ובאיזה מחיר, כי הרי את ההרס ואת ה... שחיטה הלא קשרה של מה שעשינו בעזה, אי אפשר יהיה לשקם כל כך מהר, מישהו יצטרך לזרוק שם הרבה מאוד מיליארדים, בשביל לשקם את ה... לא יודע אם אפשר אי פעם לשקם את הדבר הזה, רמת השנאה, התיעוב, ההדרה, על סף כמעט ניתוק יחסים עם חלק מהמדינות שחשובות לנו, מגיעות לממדים כאלה שאני לא רואה איך יוצאים מזה, ערן, אתה ב...
אני כן
רואה. אני מניח שעשית עבודות בעבר במסגרת המל"ל במקומות אחרים.
אני כן רואה איך יוצאים מזה. יש פה, צריך להפריד בין שני רבדים. ברובד האחד נגרם נזק מאוד 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 עמוק ודורי ובין דורי. זאת אומרת, ישראל לא תוכל להחזיר את הגלגל אחורה. הדברים האלה שעשינו, וקיצור, יש פה הרבה דברים שהחלקם באמת כתבתי היום במאמר הזה שהזכרת, ואין לנו מספיק זמן לפרט, אבל שורה תחתונה, יש פה איזה מין רובד עמוק שנפגע פגיעה, שבאמת ייקח הרבה 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 מאוד זמן לשקם אותה, אבל אם בא אחרי בחירות, ממשלה שנוקטת באסטרטגיה שהיא שונה באופן רדיקלי, שהולכת לכיוון המדיני, ואומרת, כן, אני מוכנה לעבוד ביחד עם הערבים והרשות הפלסטינית והאמריקאים, בהנחה שזה לא טראמפ, ואולי אפילו אם זה כן טראמפ, לשיקום עזה, לעלייה מחודשת על מסלול של פתרון הסכסוך, הרבה מאוד מדינות יסכימו להניח בצד, חלקית לפחות, את מוראות השנה האחרונה והחצי שנה האחרונה, ולעבוד עם זה, כי בסוף זה משחק של אינטרסים. מה שהוכיח להם, הוכיח להם בחצי שנה האחרונה, זה שיש להם אינטרס של ביטחון לאומי, של Global Peace and Security, להביא לפתרון הסכסוך הזה, ולכן הם ילכו לכיוון של כפיית פתרון, ואם תהיה פה ממשלה שפחות יצטרכו להפעיל עליה כפייה ויותר יוכלו לעבוד איתה, אז הם יהיו לגמרי מוכנים לעבוד איתה.
גבה.
תראה, מה יהיה בעתיד קשה לדעת, כי הוא בעתיד. אני חושב שאלמנט מאוד מאוד חשוב, שאני לא יודע אם הגענו אליו, ואם לא, אז נגיע אליו בעתיד כנראה, הוא רמת הצניעות שהציבור הישראלי יצטרך לספוג. אנחנו חיים, חלקנו יותר, חלקנו פחות, אבל אני מכליל בזה את רוב הציבור הישראלי, תחת איזה שגעון גדלות של החשיבות שלנו והכוח שלנו והעוצמה שלנו בציבור העולמי. ההצלחה הכלכלית של ישראל, המעמד הגבוה שלנו מול האמריקאים, ההצלחות הצבאיות שהיו לנו בעבר, יצרו תחושה של שגעון גדלות. אנחנו לא מבינים את מקומנו בעולם. אנחנו מדינה קטנה, עלובה, חלשה, מוקפת בהמון המון 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 אויבים, באויבים שהם חלקם חזקים מאוד, כמו האיראנים, חלקם מתוחכמים מאוד, כמו חיזבאללה, חלקם הרבה יותר נחושים מאיתנו, כמו חמאס, ואין לישראל שום תקומה עתידית ללא השתלבות בתוך העולם המערבי, גלובלי, דמוקרטי, ליברלי, עם כל הקשיים שיש בתוכו בחלק מהמדינות, וקבלה של תמיכה מתוכם, גם אם לפעמים אנחנו חושבים שהתמיכה הזאת היא לא מספיק חזקה, לא מספיק מדויקת, נובעת מאינטרסים כאלה ואחרים, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו פשוט לא יכולים אחרת. אנחנו לא יכולים להיות בתוך השגעון גדלות שלנו שבו יושב מר נתניהו ומסמל את זה, כן? שולט לו בקונגרס האמריקאי בהבל פיו, הזבוב שמקשקש בזנב של הג'ירפה הענקית, כן? אנחנו למדנו את השיעור בצניעות הזה בשביל העשירי, אני מקווה. אנחנו לומדים אותו יום ויום, וכשהציבור הישראלי, אני מקווה, אם וכאשר יפנים את זה, לא תהיה לנו ברירה אלא לנסות ולהתקבל על דעת הציבור העולמי והמערבי, ולא רק לנווט אותו. ובטווח הרחוק, אם נצליח לפייס את עצמנו מול האנשים האלה באמצעות מהלכים כמו שרן דיבר איתם, או לפחות באמצעות רצון טוב, אז אני מניח שזה אפשרי, כי בסופו של דבר הציבור הזה עדיין יותר קרוב בדעותיו לעולם שישראל לפחות ייצגה עד לפני כמה שנים. אבל שוב, אם נלך בכיוונים שאנחנו צועדים בהם, שבהם בן גביר וסמוטריץ' ואבי מעוז, ואנשים האלה מנווטים ושולטים בישראל, אז מבחינת הצעיר האמריקאי או הבריטי או הצרפתי, שלא מתמצא יותר מדי כמובן בפוליטיקת חוץ ולא מעניין אותו, הוא לא רואה שום הבדל בינינו לבין חמאס. שום הבדל, זה לא מעניין אותו. ואם הוא כבר רואה, אז הוא מזדהה עם החלשים. ואנחנו נגיע לשם, וזה יהיה סופו של הפרויקט הציודי. אם לא היום ולא מחר, אז בעוד 10, 20, 30, 40 שנה.
מה אני יכול להגיד חוץ מאשר...
אמרתי לכם.
לא, לא, את הבלוג הזה הקפאתי לפחות בכמה שנים האחרונות, עכשיו אני עסוק בשיגעונות אחרים, כמו שאתם חלק מהשיגעון הזה, אתם כאן שותפים בו, שנינו, בואו נגיד ככה, כולנו מרוויחים מהפודקאסט הזה פרח אותו דבר, שזה אפס, אבל זה בסדר, אני זה מחזיק אותי בחיים. אני רק יכול להפנות את קהל מאזיננו וצופינו לאותו רקוויאם שאני כבר מפרסם במשך חודש, שאני קורא לו חורבן 1, 2, 3, אני כרגע צריך להשלים את פרק 15, ואולי יום אחד אני אהפוך אותו גם לאיזשהו ספר או ספרון או מאמר גדול. תראה, מה שאתה אמרת עכשיו, גבע, זה... שוב, זה באמת go no go, מי שהיה בשריון יודע על מה מדובר, מקלה 05, יש מין טריק כזה שאתה בודק אם הוא יודע לראות או לא, אז go no go, אם נעשה X, יש לנו סיכוי לשרוד, ואם נמשיך לעשות את ה-Y שאנחנו עושים עכשיו, אני לא רואה איך יוצאים מזה, אבל בשביל זה באמת אני עוד גם מקליט מונולוג שיפרט את מה שכתבתי, כן, ערן.
אני רק חייב לייצג פה איזושהי גישה קצת פחות אפוקליפטית, אני לא מסכים. אומרת, אני חושב, אין לנו את הזמן לדבר על זה, אבל אני חושב שהשאלה הישראלית היא לא שאלה של הישרדות, והיא לא שאלה קיומית. היא שאלה של איזה סוג מדינה תהיה פה.
אה, ודאי, לא, 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 אז אני אתקן,
תהיה פה מדינה.
שלא יישמע אחרת.
לזה
מדינת ישראל,
הכוונה. כן.
למדינת ישראל תמשיך להתקיים כישות,
כן.
אין לי ספק, היא לא תהיה דומה בשום צורה שהיא למקום שבו אנחנו כולנו, לדעתי, תסכימו איתי, היינו רוצים וחיינו בה למשך תקופה חביבה, מה שנקרא, we had our share, לכל אחד במנה שהוא קיבל. אני לא בטוח שאנחנו היינו רוצים, שאנחנו, ילדינו, נכדינו, מי שיש כבר, כמוני, היינו רוצים שזאת המדינה כמו שהיא נראית כרגע, תהיה זו שתחכה להם בעשורים הקרובים, כי זה ממש לא בשורה מרנינה
נכון,
במיוחד.
אבל זה בידינו, ואנחנו we shall overcome.
טוב, 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 כמו תמיד שהאורחים שלי איכשהו ממתיקים את הגלולה המרה שאני מכין בכל פרק מחדש למסכנים שעוד עוקבים אחריי. ערן עציון, גבע קרוז, אני הייתי רוצה להגיד נעמתם לי, אבל אתם יודעים מה, נעמתם לי, כי בכל זאת לא הייתם נוראים כמוני. תודה, לילה טוב.
יאללה,
לילה
תודה,
טוב.
ביי.
ביי ביי, נתראות.